שזו קושייה עצומה, הגמרא שואלת את זה בסנהדרין, מי בסנהדרין דף י"ט עמוד ב'. מיכל היא אשת אשתו של דוד, מיכל היא אישה אהובה לדוד, מיכל היא זאת ששאלה את דוד מבעד החלון כדי שיברח משאול, היא זאת ששיתפה פעולה, אמרנו שמבני שאול אהבה אותו גם יונתן אהב אותו, מי שגילה את מסירות הנפש הגדולה ביותר אל דוד זה מיכל, שבעצם התייצבה נגד אביה. ופה דוד בורח, ושאול לוקח אשת איש ונותן אותה לפלטי בן לאיש אשר מגלים. זה ברמה הכי פשוטה. אז יש פה שני כיוונים בחז"ל. כיוון אחד זה ששאול פוסל את הקידושים של דוד. הקידושים של דוד היום, אתם זוכרים, ב-100 עולות פלישתים, או 200 עולות פלישתים. ושאול מוצא פגומים הלכתיים בקידושים של דוד. טענת ואליהו אומר משהו, לא טענת ואליהו אומר בראשית רבה, ואליהו אומר משהו שלישי. בראשית רבה אומר, אמר שאול, אמר דואג, זה דואג כמובן, כמו תמיד מוליך את הדברים, וכי יש אישות לדוד ועל המורד במלכות ובחשוב כמת. ודמו מותר ואשתו מותר. תמד שאול ונתן מיכל של דוד על פיו, לפלטי בן לאיש. פלטי בן לאיש הוא נשוי לפי ההלכה, הוא מתחתן לפי ההלכה עם אשת איש. מה שרואים פה בעיקר בפסוק הזה, שהמצב רק מחמיר מבחינת שאול, שזה ששמואל מת לוקח את שאול למגמה הרבה יותר חמורה. יכול להיות שמורד במלכות חשוב כמת. קודם כל זה מורד מלכות, זה לא מורד מלכות רגיל, זה מורד מלכות על פי נבואה אלוקית. הקדוש ברוך הוא אמר לו למרוד במלכות. אולי שאול הוא זה שנחשב מבחינות רבות מורד במלכות, אחרי שהנביא אמר לו מעשך השם ימלוך על ישראל, וקראתי למלך מעליך ונתתי לרעך תרוממך. שנית, גם אם הוא חשוב כמת, יש הבדל גדול בין מת לבין חשוב כמת. יש הרבה אנשים חשובים כמת, אבל הם לא מתו. מה שמפקיע כשם זה לא גט, או מיתה ממש, לא חשוב כגט. מבחינת שאול, פסוק מ"ד, מלכות ישראל, נסגר הסיפור טוטלית באופן אישי, הוא לוקח את האחריות הגדולה הזאת. אין דוד, דוד אבק, דוד מושמד לחלוטין, בלי שיש לשאול את הגב הרוחני, בעצם מציאותו של שמואל, בעצם קיומו של שמואל. אז יש פה כל מיני פלפול, יש פה כל מיני דיונים. הרד"ק אומר ששאול הכריח את דוד לתת גט למיכל, ויש מחלוקת אם הגט פסול או לא פסול. והרלב"ג אומר, מן הפלא איך עשה שאול והיא הייתה אשת איש. פלטי בן לאיש מוזכר בשמואל ב', פרק ג' נקרא, כשמחזירים את מיכל, אז הוא נקרא שם פלטיאל, שפלטו אל מעבירה, שהגמרא אומרת שהוא הרבה יותר גדול מיוסף הצדיק, שיוסף הצדיק פעם אחת הצליח לעמוד בעבירה, אבל פלטי בן לאיש היה מוגדר לפי ההלכות של הסנהדרין, שבזמן שמואל, לפי דוד אדומים, מוגדר כזאת אשתו. ולמרות זאת, איך הגמרא אומרת, נעץ חרב בינו ובינה, והוא לא נגע בו, קוראים לו פלטיאל, כי הקדוש ברוך הוא הוסיף לו את האותיות אלף למד, נראה את זה יותר פרק ג', כאילו הוא מעיד, הקדוש ברוך הוא מעיד שהוא לא נגע בו, הוא לא נגע בו, ויש פה מציאות ככה מטורפת כזאת, מציאות חסרת היגיון לחלוטין, אבל זה נבל מפיל אותו, נבל מנסה להפיל, נבל מת, אבל המציאות לא משתפרת בזה שנבל באופן אישי מת, נבל באופן אישי מת. מציאות כזאת שמלך ישראל מתכחש לנבואה, זו מציאות שמולידה עוד הרבה נבלים, נבלים בשמם, נבלים במעשיהם. הפסוק הזה רק בא להגיד שמבחינת שאול המלחמה היא בלתי הפיכה, ויבוא הרזיפים משאול לגבעתה. למור אלוהו דוד מסתתר בגבעת החכילה אל פני איש אימון. אפשר להגיד שהזיפים הם אזרחים נאמנים, אפשר להגיד שהזיפים הם תוצאה של פסוק מנדלי. ובתהילים, יש פרק תהילים שמוקדש לזיפים האלה, זה פרק שעסוק הוא לא בלשון הרע. הזיפים הם הבגידה, גם בפרק כ"ה, גם בפרק כ"ו, היא בגידה של בני יהודה. מי שרודף את דוד פה, מי ש... דוד מסתתר דווקא באזור שלנו, כי זה האזור הבית שלו, זה השבט שלו, זה התמיכה שלו. אנחנו אמרנו שאפילו נבל ידע ששמואל משך את דוד למלך. כששמואל מת, אז הוא אומר, איפה שאול ואיפה שמנו. איפה שמואל ואיפה שמנו. אז זיפים, אז זיפים, אתם יודעים איפה זה תל זיף, פה קרוב אלינו, בא. ונוסעים לכיוון יישובי דרום הר חברון, אז יש באמצע זה פנייה ימינה. ליאטה, בדיוק בגבעה שמעליה, יש שם מוצב קטן של צהל. אז זה תל זיף. בין מעלה חבר לקרמל. הם מגיעים לשאול בתור משלחת של הנשנה. שוב, אפשר לצפות את זה בתור. ההנשנה הזאת היא סדר הידרדרויות. שמואל מת. שמואל לא עבר מבית לבית להסביר לאנשים. הוא גם עשה את זה, אבל לא רק מזה, הוא הרבה יותר מזה. בעצם קיומו של שמואל, אז כולם חיים בכמה מדרגות גדולות יותר. וכששמואל נעלם, כששמואל מת, אז האבל הוא כבד באופן אישי, לא רק על הצער, אלא כל אחד באמת נופל, כל אחד מגיע למקום אחר לגמרי. הזיפים לא באים לתמוך בשאול, יותר מה שהם באים לתמוך בשאול, הם באים לפגוע בדוד, ויקום שאול וירד מדבר זיו, ואיתו 3,000 איש בחורי ישראל לבקש דוד מדבר זיו. זה קרב השמדה, זה קרב ששאול לוקח את 3,000 איש בחורי ישראל, זה לא סתם 3,000, לא במקרה הוא לקח 3,000, אנחנו יודעים בפרק י' ג' כך כתוב, שהצבא של שאול מונה 3,000 אנשים. 3,000 איש, גם שם מופיע ביטוי בחורי ישראל. מה הכוונה הצבא? הצבא המקצועי. היו משום 3,000 אנשים שפניהם פני אריה, כך ראינו בדברי הימים. ורגליהם קלים, קלות כצבאים אשר פני השדות. זה 3,000 אנשים שנבחרו מכל ישראל, הם בחורי ישראל, בחורי ישראל, לא כתוב אפילו בחורי ישראל, זה מנוקד בחורי ישראל, המובחרים שבישראל. זה הלוחמים היותר מעולים, היותר מקצוענים, זה הגרעין של צבא הקבע הישראלי, זה גרוף הברזל של מדינת ישראל, שעליה מתבססת המלכות. אחרי זה כל השאר, זה צבא מילואים, כל השאר צריך אותם, אז בואו, תעבו, תהיו כוחות עזר, אבל ה-3,000 האלה, כל אחד שווה 50 לוחמים, כל אחד שווה אנשים אחרים גם, בשביל זה, כי בשביל זה שאול הקים את המלכות, כבר אז אנחנו רואים בפרק ד', בשביל זה, כי שאול הקים את המלכות, מהסיבה הזאת, משום ש בשביל לקחת, להקים כוח כזה של 3,000 לוחמים, אז צריך מדינה, צריך חוק, צריך אנשים, צריך לגבות מיסים וכולם כדי לממן אותם, כדי לאמן אותם. צריך כוח חוקי שיכול לגייס אותם, בלי לשאול אותם. שאול בעצמו היה לוחם מפחיד מאוד, והוא לוקח את, שוב, את כל הגרוף, את כל יחידות המחת של צבא ישראל, כאילו את כל חיל האוויר, נקרא לזה ככה. ואיתו הוא הולך להשמיד את הגדוד. מה הפירוש? מלחמה. לדוד יש 400, בין 400 ל-600 לוחמים, שגם הם עזי נפש ומרי נפש. יהרגו מאות רבות, יהרגו בקרב הזה. אבל שאול הולך, שאול רואה בדוד את הסכנה הכי גדולה, אז כבר לא, ומלחם מבקש דוד, מדבר זיף, שוב זה המדבר שבין מעלה חבר ל קרמל מעון, ואיכן שאול בגבעת החכילה שפני הישימון על הדרך. גבעת החכילה כנראה זה הגבעה שבה נהרגו יואב דורון ו בן יוסף, נכון. לבקש דוד מדבר, שאול חונה בגבעת החכילה ודוד יושב במדבר ויער קיבה שאול אחריו במדבר. וישלח דוד מרגלים, זה 3,000 אנשים באים, המלך בא, זה עושה הרבה רעש, במדבר אין כמעט אף אחד, שאול דוד מזהה את זה, וידע קיבה שאול אל נכון. זה סגור אצלו, מוחלט אצלו, טוטלי, לא נתון לדיונים. אל נכון, אומר הרד"ק, באמת ובברור, בקשות. ככה מתרגם יונתן. ויקום דוד ויבוא למקום שחנה שם שאול, וירא דוד את המקום אשר שכן שם שאול, ואבנר בנר שר צרור, שאול שוכן במעגל, והיה מכונים סביבותיו. זה בלילה. דוד במקום לברוח, במקום לנתק מגע, דוד יש מרגלים, דוד יודע מה קורה. דוד הוא אלוף המדבר, הוא יודע את כל הנקיקים ואת כל העבדיות, הוא יכול לנתק מגע ולהיעלם לאיפשהו דרומה. במקום זה הוא מקצר טווחים, ויקום כתוב, ויקום זה פעולה שדורשת תעצומות. והוא מגיע אל גבעת החכילה, הוא משקיף מרחוק מציץ, אל תשכחו שהיו זקיפים, תצפיתנים, בכל אופן דוד לוקח את הסיכון, ובדיוק הם משם בלילה, ככה משמע הם פסוק ז' מיד אגיד. שהוא שוכב במעגל והם חולים סביבותיו, יש איזו פריסה של כל 3,000 אנשים, מעגלים, מעגלים, והלב של כולם, מי שהכי שמור זה שאול. ויען דוד ואומר לאחימלך החיתי ולאבישי בן צרויה אחי יואב לאמור. מי ירד איתי אל שאול למחנה? ואומר אבישי, אני ארד עמך. זה שני הלוחמים שבאו איתו. ויקום דוד ויבוא למקום, הוא לא יכול לקחת גדוד של 600 אנשים, משום שאי אפשר להסתיר את זה מיד, תתפתח מגע, מיד תתפתח הקרב. זה חוליית סתר כזאת שזוחלת בין הסלעים. יש שם 3 אנשים, אחימלך החיתי ואבישי בן צרויה, אחיינו. מי ירד איתי? ואמר אבישי, אני ארד איתך. זה לרדת למחנה, זה מטורף. נשמע לרדת למחנה. הרי דוד לא חושב שהוא ואבישי יצליחו לחסל 3,000 לוחמים. הצבא ששאול, שוב, כל צבא, בטח הצבא הזה, הוא סופר מקצוען. זה לא סתם שין גימלים שהם ג'ובניקים בקריה, ומחכים שתעבור המשמרת. זה אנשים שערוכים בצורה הכי קרבית. זה חצי שנייה מהתראה והם מזנקים כבר לקרב. זה האנשים האלה. אז מה פתאום דוד חושב לרדת אל שאול למחנה? למה בכלל באת לראות מה קורה במקום לברוח? ולא רק באת, אתה מחליט להיכנס פנימה. אבישי לא שואל שאלות על המעשה שנשמע מטורף לחלוטין. הוא אומר, אני ארד עמך. ויבוא דוד ואבישי לעם לילה, והנה שהשאול שוכב ישר מעגל וחניתו מעוכה בארץ מראשותיו, ואבנר והעם שוכבים סביבותיו. חניתו מעוכה, כנראה הוא תקע אותה בכוח באדמה, שוב בשנייה מקריאה והחנית ביד של שאול, והוא כבר תופר את מי שהתקרב אליו. אני מדבר על מי שמעגל הפנימי. לא יכול להיות, זה מעשה. דוד לוקח פה סיכונים הרבה מעבר לטיפת היגיון. בסוף קרה הנס, נכון. בסוף הם כולם ישנו. ושאלה הגדולה, איך יכול להיות שכולם ישנו? אנחנו יודעים את הסוף, דוד לא יודע. ואבישי בטח שהוא לא יודע. הם מגיעים למחנה, ובמקרה הם רואים שאנשים שמשנים. אז מה אנשים משנים? יש זקיף שמסתובב, יש... גם איך הם זזו ביניהם? לא יכולנו לעמוד, כי אולי יש זקיף בצד השני, שיראו אותם עומדים. אז הם זוחלים בין ה... יכול להיות שלקח כמה שעות הפסוק הזה עד שמגיעים למרכז המעגל. להגיע למרכז המעגל, אז שוב, ריאלית, מה תכננת לעשות? מה חשבת להרוויח? מה? נניח שתהרוג את שאול, למה זה יעזור לך? ומה יעשו כל 3,000 איש שמסביב? לא בטוח שהם ינדו וימחאו לך כפיים, בכלל לא. אבל עם כל השאלות האלה, דוד ואבישי חודרים עמוק עמוק לתוך לב המעגל, בעצם לב לא הארי. ואומר אבישי אל דוד, סיגר אלוהים היום את אויביך בידיך, ואתה כהונה בחנית ובארץ פעם אחת ולא השני לא. ויאמר דוד אבישי, אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו משיח אדוני וניקה. ויאמר דוד, חי אדוני, כי אם אדוני יגפנו, יומו יבוא ומת, ובמלחמה ירד ונספח, חלילה לי מאדוני, משלוח ידי משיח אדוני, ואתה קח נא את החנית אשר מרשותה וצפח את המים ונלך לנו. ויקח דוד את החנית וצפח את המים מרשותי שאול, וילכו להם ואין רואה ואין יודע ואין מקיץ. כי כולם ישנים, כי תרדמת אדוני נפלה עליהם. אני רוצה לפתוח את זה בפער בין פסוק י' א' לפסוק י' ב'. פסוק י' א' בסופו, דוד אומר לאבישי, קח נא את החנית השם רשותה. פסוק י' ב', דוד לוקח את החנית בעצמו. אם אתה אומר לאבישי, קח את החנית, למה אתה לוקח את החנית בעצמו? אז הפרשים מסבירים שדוד לא הייתה ברירה. דוד... רצה בהתחלה שאבישי ייקח תחנית, רק היה לו ברור שאם אבישי ייקח תחנית, אז הרד"ק אומר את זה. הרד"ק אומר, אחר שאמר ויקח דוד אחר שאמר לאבישי קחנה, נתחרט בו ולא רצה שיקרב אבישי אליו, שמה לא יוכל לכבוש את יצרו ויקנו. לפיכך הלך דוד בעצמו לקח חנית והצפחת. המצודות חוזר את זה ב... איזה רמה מסוימת, המצודות אומר, כנראה בסיס הרד"ק. חזר דוד לקחו בעצמו, כי לא האמין לאבישי, פן יקה עמו נפש שאול. פסוק י"ב בעצם אומר שלדוד ברור שאבישי לא יוכל לשלוט בעצמו, ואבישי זה לא איזה מין אדם קטן, אבישי הוא האדם הנאמן, זה שהולך עם דוד, זה לא פעם ראשונה והאחרונה, שהוא הולך עם דוד למקומות הכי הכי מסוכנים, שדורשים את האיפוק ואת השיטה הכי גדולים. זה בלתי אפשרי לא להכות את שאול, ככה מרגיש דוד, ורק אני בעצמי יוכל להימנע. אם אבישי ינסה לקחת החנית, הוא לא יוכל שלא תיפול לו מהיד ותחסל את שאול. אני מתכוון שהמעשה הזה הוא סוג של מקבילה מאוד מאוד חוזרת למה שלמדנו בפרק כ"ד, זה היה במקרות היעלים בעין גדי, כן, ששם שאול נכנס למערה להסך רגליו, ואנשיו אומרים לו דברים מאוד מאוד דומים, הנה היום אשר עמד מעיניך, הנה אנוכי נותן את אויביך, ועשית לו כאשר איתה בעיניך, ויחלף דוד אותו, ויאמר חליל למעשים, וישסה דוד את אנשיו בדברים. קודם כל צריך להגיד גם פה וגם שם, שבכל הפסוקים האלה נאמרו בלי לפתוח את הפה. כל הפסוקים האלה נאמרו בלי רחש קל שבקלים. שוב, אנחנו נמצאים בלב מעגל עוין, מסוכן מאוד, שבא לרצוח אותי בעצם ששלושת אלפים אנשים. לא יכול להיות שיש שם חילופי דברים, גם לא יכול להיות שיש שם לחישות. אם חס חלילה מישהו יתעורר מהרחש הכי קטן, ומתוך 3,000 אנשים תמיד יכול להיות אחד, אז הכל חוסל. אנחנו יודעים בסוף הפרק שכתוב שם, כי תרדמת אדוני נפלה עליהם. דוד לא קרא עוד את הפסוק הזה, אף אחד לא כתב לו. הנבואה מגלה לנו למפרע בדיעבד שתרדמת השם. אבל ניתוח המרות בשטח, אין שם שלט, תרדמת השם פה אפשר להפריע. זה נראה ישנים. לכן ברור שהשיחה לא הייתה שיחה, גם ככתוב הישסה דוד ונשם בדברים, זה בכלל אין ארוך, כי שם שאול ער במערה, אתם זוכרים לך שם להסיך צריכה, והוא בטוח שאין אף אחד במערה, ולא יכול להיות שם, ובוודאי שלא שם הישסה דוד, לא שם זה הכל. הכל תנועות ידיים והכל מחשבות, אבל הנביא לא צריך לספר לי או לעשות פנטומימה. הוא מבטא, תפקיד של הדיבור זה בטא את המחשבות, אז הנביא יודע ביוק מה הוא חשב ומה הוא חשב. מה הוא אומר לו? יש פה איזה תרגיל שחוזר על עצמו, ככה נראה לא מקורי בכלל. ואבישי אומר, סיגר אלוהים היום את אויביך, זה הכל דיבורים של אמונה, שימו לב. גם אז, הנה היום אשר אמר השם אלוקיך, סיגר אויביך בידיך, וגם אבישי פה אומר, סיגר אלוהים היום את אויביך בידיך, ואתה כן לא בחמישה, ואתה כל שנייה. הוא לא אמר את זה, הוא ככה, כנראה עשה ככה, עשה ידיו לאלוקים, ואמר. הכל בתנועות ידיים, ודוד עוצר אותו. למה דוד עוצר אותו? שימו לב למה דוד עוצר אותו. פסוק יור, דוד לא מנסה להיות נחמד. פסוק יור, דוד אומר, הוא צריך למות. שאול צריך למות, זה מה שדוד אומר. זה אחרי ששאול הכריז עליו כלא קיים, זה אחרי שדוד מפנה את כל המדינה. דוד יודע שהוא לא מורד במלכות, דוד יודע שני דברים, דוד יודע א', שהוא מלך, כי שמואל משך אותו למלך, מנבואה, ודוד יודע שמעולם הוא לא מרד במלכות, הוא גם מלך והוא לא מרד במלכות, מעולם הוא לא פעל את הדבר הכי הכי קטן נגד שאול, את שני הדברים האלה דוד יודע בצורה הכי מוחלט והכי בדיוק, ומלך שאול הוא רודף, ושאול הוא מנסה לרצוח אדם שאסור לרצוח, אדם שאסור להבין, מבחינת דוד הכל מסתבך, וכן, ודוד אומר, חי השם כי אם השם יגפנו, הוא לא אומר שיחיה, שיחזור בתשובה, שהתפילות האלה, זה לא בכיוון הזה. דוד לא מנסה להצטעצע פה. דוד אומר, כן, אבל יבוא באמת, ומלחמה ילד ונספה. אני מבין שאין ברירה, ככה דוד אומר, אין ברירה, ושאול צריך למות. אבל חליל, אני, אדוני, משלח עדים, משיח אדוני. מה שנעצר פה, תראו, למה בכלל דוד נכנס למעגל? אם לא בשביל להרוג את שאול. מה, הוא לא בא לעשות טיול שנתי, מה זה מבחן אומץ? אנחנו לא מבינים למה הוא התקרב, למה הוא נכנס, למה הוא הגיע עד לסי המאגם. אם אתה רוצה לחסל את שאול או לקחת את שאול כבן ערובה, בסדר נניח, את כל זה אתה לא עושה. אף אחד לא חלם בדעתו שאתה צריך לסלק, תצפח את תחנית. ומה, גם מה הוא הרוויח מזה שהוא סלק, תצפח את תחנית? דוד כבר יודע מה, מהמערה בעין גדי, אתם זוכרים במערה בעין גדי איזה התרגשות הייתה אחרי שדוד יצא מהמערה ואמר לדוד, לשאול, בפסוקים ח'-ט', ויבט שאול אחריו ויקוד דוד אפיים ארצה, ויום דוד שאול למה תשמע דברי אדם, אמור אם דוד מבקש רעתך, היום הזה ראו עיניך, את אשר נתנך אדוני היום בידי במערה, ואומר לו, ישלח ידי באדוני כי משיח השם הוא, הנה הוא מביא לו את האחרה של המעיל, ושאול כל כך התרגש, והיא כחלו דוד לדבר דברים עליהם שאול, והיום השאול הכולך זה בני דוד, וישא שאול כולו וייף, והיום על דוד צדיק אתה ממני, היה שם כזאת התרגשות וכל כך יפה, וידעתי כי מלוך תמלוך, וישבה דוד לשאול, אבל שאול לא נשבע לדוד, והלך שאול ביתו ודוד נשאר לו למצודה, ושום דבר לא השתנה. אחרי כל הבכי וכל הדמעות, וכולך זה בני דוד, ואתה צדיק ממני. והנה עכשיו שאול רק מגביר את הרדיפות, ומגביר את ה... דוד יודע כבר שזה לא יעזור לו, הוא לא יכול לתכנן שהוא ייקח תכנים את הצפחת. ובאמת בסוף הפרק שלנו, שדוד מאיר את צבא שאול ומראה להם את ההזדמנות שהיה, שהייתה, דוד לא מתפתה גם פה בסוף הפרק, ואומר שאול, חטאתי שוב בני דוד כי לא ארא לך עוד תחת אשר יקרא נפשי בעיניך היום הזה, הנה השכלתי ואשגה הרבה מאוד. דוד אומר, תודה רבה, אני לא מנסה. אם, מה המטרה? אם המטרה הייתה להוכיח שדוד צדיק, אז הוא הוכיח שדוד צדיק, הוא לא מנצל אותה. אם הוא הציג את המטרה, ושאול אומר לו, בני דוד, הוא מבטיח לו, אני לא ארדוף אחר כך יותר, ודוד לא קונה את זה בכלל. דוד נראה עד כדי כך, הוא לא קונה את זה, שבפרק הבא הוא נוקט בצעד מאוד 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 חריף של מעבר לצדות פלשת. הוא מבין שזה הפתרון היחיד, הוא מבין שאחרת זה אבוד לו לחלוטין, הוא לא יוכל לחיות. אז אנחנו לא יודעים למה הוא עשה את זה, מה פה בתוך כל המציאות הזאת, אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו מבינים שכשאבישי אומר את זה, מי זה אבישי? אבישי זה אחד מהאנשים היותר קרובים דוד, אבישי הוא בני צוריה, אבישי הוא, שהם כולם היו נאמנים בצורה מוחלטת לדוד. הבעיה שבני צוריה, בעיקר של יואב, שהוא היה יותר מדי נאמן לדוד, מבחינת יואב, יואב אוהב את דוד לאין ארוך יותר ממה שדוד אוהב את דוד. זאת אומרת, הדמות של המיקום של דוד, החשיבות של דוד לעם ישראל, מבחינת יואב, זה דבר כזה שמבטל כל דבר אחר מפנה. ודוד הוא זה שתמיד לוקח עבר, דוד הוא זה שנותן גם מקום לדברים מסובכים יותר. אני מקווה שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה שחייבים להרוג את שאול. זה נס, קרה פה נס. קרה פה נס אדיר, הצלחנו, אנחנו לא יודעים למה, אבל הם הצליחו לחדור טוב עמוק 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 לתוך המעגל, והכל מסתדר, הכל יורד להנחתה, הכל יורד, כאילו באמת אבישי צודק, סיגר אלוהים היום תלך ולך. מה זה מקרי? מה זה פוקס? תראו איך מאז יוצא מתוק, תראו אם הזיפים לא היו מלשינים ושאול לא היה לוקח בחירה אנשיו, אז דוד המשך לרדף. עכשיו הכל מסודר, כאילו איזה פאזל כזה שאתה רק צריך להוסיף את החלק האחרון והכל טוב. בזכות הזפים שאול הגיע, בזכות שהוא הגיע אז הוא נרדם. זה תרדמת אלוהים. מה, אבישי לא קרא את פסוק של תרדמת השם נפלה, הוא יודע לבד. אבישי אומר, מה זה פוקס? מה, אנחנו מאמינים בהשם? מה זה סתם היה? מה, כל זה נס, זה תרדמת השם. ברור שזה לא תרדמה רגילה, לא יכול להיות שכולם ישברו שמירה. אין כזה דבר, אין כזה דבר שאחד מהלוחמים האלה ישברו שמירה. אז שכולם שברו שמירה, שכולם יפקירו את השדה. הם הלכו 3,000 אנשים להילחם. למה אף אחד לא שמר? הוא בהתחלה קרא את הפרק, אמרתי, אף אחד לא שמר, כי זה כמו נבל. כולם יודעים שדוד הוא צדיק. וכולם מזהים את הצדיק הזה כמו פרייר. לכן נבל שיחק עם דוד, פתאום התברר שדוד הוא לא כזה. ואמרתי, אולי בגלל זה גם לא הייתה שמירה במחנה שאול. כי שאול יודע שדוד צדיק, אז הוא אומר, מה, יש סיכוי שיבוא ויהרוג אותי? יש סיכוי שיבוא וישחט לוחמים פה? דוד ישחט את לוחמי ישראל, מה זה? אין סיכוי בכלל, לא שייך, לא יכול להיות. תודה. אבל אתם רואים שהיחס של שאול לדוד, הוא יחס, זה לא כמו נבל שמנצל את דוד, שמשחק עם דוד. שאול יוצא להרוג את דוד, הוא לא יוצא להרוג את דוד, הוא יוצא להרוג את כל 400 או 600 אנשיו, זה איפשהו בטווח ביניים. וגם אם דוד באופן אישי נניח הוא כזה צדיק, שכמה שיודעים ירדפו אחריו הוא לא ייגע בהם, אז אנשיו, הנה, מאבישי כדאי היה מאוד מאוד לשים שומרים מפני אבישי לפחות, ואבישי הוא אחד מהמעולים והנעלים ש... בלוחמי דוד, מהגיבורים העליונים, מהמובילים, אנחנו יודעים שבצבא דוד מי שמוביל מבחינה לוחמתית, מבחינה קרבית, הוא גם בוודאי אישיות רוחנית יותר, קדושה יותר, פנימית יותר, נעלה יותר, אז בטח שהיה צריך לתת שמירה. אז קרה פה נס, קרה פה איזה נס, שהשגחה, אנחנו מנסים לראות את ההשגחה האלוקית בכל מקום, אבל אבישי אומר, אין לזה שום משמעות אחרת, אין שום משמעות, אני חושב, שכשדוד למה דוד לא בורח? זאת השאלה שאנחנו רוצים לשאול. למה דוד בכלל שלח מרגלים? בא שידע כי בא שאול אל נכון, זה באמת, הוא לא האמין. מה זה וידע כי בא שאול אל נכון? באמת. כבר ידעו. וירא כי בא שאול אחר המדבר, והוא לא מאמין. זה פשוט פסוק דוד, זה לא יכול להיות. הוא שולח מרגלים. והמרגלים האלה הם אומרים לו, וואלה, זה נכון. הפסוקים הם מביאים חוסר אמון שדוד, זה לא יכול להיות. מה זה לא יכול להיות? בעיקר לא יכול להיות אחרי פרק כף דלן, שבו שאול נשא קולו ובכה, והבטיח. אז לא באתי אליך, אבל מה, אתה באמת בא לחסר? הוא לא האמין שהזפים ינשינו. מה זה לא האמין? כל זה היה קשה להאמין. כל זה פסוק להאמין, הוא רוצה לברר באמת. נכון, מי זה המרגלים האלה? המרגלים האלה זה... זה הרבה צורות. אם מתחפשים לעיקרים בדרך, מתחפשים ל... זה לא מסובך מדי, זה לא חייבת לוחמים שלו, יכול להיות זה נערים שככה באים למכור דברים לצבא שהוא. אומרים, באמת בא, הוא גם באמת יודע את היד, אז תברח, הוא לא בורח, כן.
סתם, שבקפדה לשאול לא באמת התחרט על מה שהוא עושה, הוא אמר לו, כאילו, הכל טוב ויפה, אבל שנינו ממשיכים בדרך שלנו, כאילו, אני עדיין רוצה להרוג אותך.
הוא אמר לו, אני רוצה להרוג אותך?
לא, הוא לא אמר...
הוא יכל להרוג לו על מקום. יש לו את כל 3,000 אנשים שלו. ודוד שם נמצא במערה. פתח, יש צור מגע.
אז בוא נאמר שזה לא... הוא לא חזר בו באמת, בנאום הזה.
הוא לא חזר בו, הוא לא תקף בו, נכון. אין מילה אחת. בסוף הפרק שלנו הוא חוזר בו. בסוף הפרק שלנו יש איזו התקדמות מאוד מאוד גדולה, כי יש פסוקים מפורשים. הוא אומר, לא ארא לך עוד, תחת אשר אקרא נפשי בעיניך היום הזה, הנה השכלתי ואשגה הרבה מאוד. הוא אומר, טעיתי, הוא אומר, אני לא ארדוף אותך עוד. זה לא קרה בניקות האלים. בניקות האלים...
דוד לא מאמין.
למה הוא לא מאמין?
פה יצאנו בפרק, שהוא שולח לראות ששאול בא באמת להרוג אותו. אם שאולי לא חזר בו בכף ד', אז דוד צריך להיות מוכן לזה.
מה זה לא חזר בו? זה לא הפתעה גדולה. דוד, שאול בכה בכף ד'. שאול, נקראת המילים שאנחנו מדייקים. הקולך זה בני דוד, וישא שאול קולו ועד, ואומר דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני אותו ונגמלתך הרעה. וכי ימצא איש את אויבו של חוב דרך טובה, השם ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי, הוא מברך אותו. ידעתי, נכון, הוא לא אומר לו שום דבר, רק להפך, מה שעצוב כל כך, זה שאול מבקש מדוד שלא יחריט את זרעו, ולא יחריט שמי מדוד, ומי שנשבע, דוד היה צריך להגיד שבעת בעצמך לי. אני לא רוצה שלא יחריט את זרעך, אתה אל תחריט אותי. כל זה לא היה, זה היה מובן מתוך הדברים. אבל זה כן הפתעה, נכון? אתה מדייק פה בפסוקים, זה כן הפתעה, זה הפתעה גדולה, משום ש... אני לא יודע אם דוד יודע שנתנו את אשתו לפלטיאל שהוא חז כמית, אבל במעשה הזה הוא גם בלי לדעת, הוא יודע, הוא זה פשר המעשה. כשהוא רואה שדוד, שאול בא עם כל הלוחמים, דוד מוגדר פה כאויב מספר אחד של מלכות ישראל, הוא יותר מסוכן מהמלק, הוא יותר מסוכן מפלשת, הוא יותר מסוכן מכולם. הצבא הישראלי פנוי לעסוק במשימת השמדה עצמית של מי שעכשיו אמרנו קודם, אתה זה בני דוד. בחיפוש הקודם הוא ירד. נכון שאתה צודק שלא ראינו פה מחילה ולא ראינו פה ויתור, אבל בכזאת נחצות, זה יש פה כמה שכבות גם. לדוד, למה דוד לא בורח? למה דוד לא בורח? כי אין לו לאן לברוח. דוד לא בורח כי הוא ברח, הוא ברח למדבר יהודה, הוא ברח לספר המדבר, לאיפה שאפשר לחיות, איפה צורי הילים. בספר המדבר הוא מגלה שגם נבל וגם הזיפים, הם מלשינים, הם לא איתו, הם בעלי לשון הרע. אם הם בעלי לשון הרע, הם אלה שאמורים להיות הכי קרובים אליי, הם אלה שאמורים להיות הכי מאמינים בי, הם אלה שהיו המעגל הראשון שצריך לתמוך בי. גם מלשינים, אין לה לברוח, תסתכלו מה קורה בפסוק בתחילת הפרק הבא. היום הדוד אליבו, אתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי ימלט, ימלט אל ארץ פלישתים. אומר, די, עבוד, ללכת לארץ פלישתים, נעסוק בהמשך, לראות עד כמה זה לא יכול להיות, כאילו מצד ההיגיון שדוד יעשה צעד כזה, ללכת אל אלו, כבר עשה את זה פעם, אתם זוכרים? אחרי שהוא ברח מינו, ושם הוא היה צריך להיות משוגע, כדי שלא יארגו אותו, כדי להימלט, איך הוא פתאום הגיע לאותו אחיש מלך גת? אבל כל שאר המקומות הם הרבה יותר עבודים. אם מישהו רודף לך, דוד, מה זה דוד? דוד הוא רואה את ההשגחה. דוד יודע שסגר עליו המדבר, ששאול פה, אין לו לאן לברוח. אז אין לו לאן לברוח, הוא יכול להגיד, אני לא מתייאש ואני ראש בקיר ואני בורח עוד 100 קילומטר דרום. אז מה, שאול ועכשיו לא יגיעו עוד 100 קילומטר דרום? אז מה, עכשיו אני אעסוק בזה? זה נחרצות, שוב, לפנות את כל הצבא הישראלי, זה דבר מסובך מאוד. יש אין סוף אויבים מסביב, יש אין סוף בעיות מסביב, והצבא צריך להיות לעמוד אחרי, לשמור על הגבעה, לשמור על המקומות היותר פרוצים. ושאול בא ומרים את כולם, לוקח את כולם לשם אתם זוכרים את צלע המחלוקות, זה לא פעם ראשונה ולא שנייה ולא שלישית, הצבא הוא לא נרגע, גם אחרי מה שקרה עם הכנף, נכון, הוא לא, אבל חשבתי שלפחות ירד הווליום, תהיה סכנה אחרת, אני רואה ששאול טוטלי, ואבישי אומר, זה הכל השגחה, לא, דוד אומר, זה אלוקים סידר את העסק הזה, ברור שדוד זה מה שאומר. כשדוד בא לראות מה קורה, הוא צריך לראות בעיניים שבאמת זה ככה, והוא רואה פתאום קורה שכולם נרדמים, והוא בודק טוב טוב טוב, והוא שם לב שהשומרים שברו שמירה. ולמה השומרים שברו שמירה? אפשר להגיד שהם היו עייפים, אפשר להגיד שהם שמו פס, אפשר להגיד שהם זלזלו, אפשר להגיד שהם נפלים. ודוד לא מסתכל על זה אף פעם ככה, דוד כל הזמן אומר, אלוקים עשה שהשומרים ישברו שמירה. אלוקים עשה שהשומרים ישברו שמירה, אז אלוקים רוצה שניכנס פנימה. דוד אין לו מושג למה הוא נכנס פנימה. אין לו מושג, הוא גם לא אומר לאבישי מילה, למה כדאי שיכנס פנימה. מי ראיתי אל שאול? אז אחימלך החיתי, אנחנו לא יודעים מי זה בדיוק, אבל זה מישהו שדבק, אולי אפילו גר שדבק בדוד בכל לב, הוא לא אומר, הוא לא יורד, הוא לא אומר אני, אבישי אומר אני ירד אימא, מישהו שלמה לרד, למה לרד אל שאול? הוא אומר אל שאול אל המחנה. לא, בוא נתקצר, בוא ניכנס לתוך, תוך, תוך, בשביל מה? מה יצא מזה טוב? אפשר, כשקשה, אפשר להגיד, אני חזק ואני לא נשבר, אני ממשיך לברוח, ממשיך לברוח, ממשיך לברוח. וזה יפה וזה מעורר הערכה באמת, אבל דוד נמצא בקומה הרבה יותר למה. דוד אומר שממכה עצמה יתקן רתיעה, שאם לא נפלתי, לא קמתי, כי אם זה כל מה שקורה, אז יש פה השגחה, ואלוקים סידר את זה. אלוקים סידר את זה לא רק במובן שאני אחזיק מעמד, אני לא אחזיק מעמד. הצרה עצמה היא מפעל אלוקי, והצרה עצמה קוראת לי, והצרה עצמה באה לעזור לי. ויותר טוב ששאול רדף אחרי, מה ששאול לא היה רדף אחרי. אם אני בורח משאול, אז בעצם אני אומר, קשה, אבל אני אמשיך. אם אני חודר אל המעגל, אני בעצם אומר, אני יודע שזה בא פה לברכה, זה בא פה להוסיף בניין, להוסיף תקומה. איך? אני לא יודע, אבל הדברים מתייחס לאקטים הגשמיים הכי פשוטים והכי טבעים והכי נמוכים כמפעל אלוקי. אם השומרים שברו שמירה, והוא בודק את זה טוב, כנראה, הוא יושב שם כמה שעות במערב הזה, ובודק, הוא רואה שאין פטרולים, והוא רואה את הדמויות, את הזקיפים שעמדו, מזהה, הרי זה השטח שהוא מכיר כמו כף ידו, הוא יודע בדיוק איפה יש כל סלע וכל שיח, אז הוא מזהה, הוא רואה שאין שמירה, והוא באלם אומר, איך זה יכול להיות? זה פוקס, אין דבר כזה פוקס, מה פתאום פוקס? בעולם הזה אין פוקס, פוקס זה מקרה, מקרה זה אשר קרחה בדרך, זה המלאק, זה עולם חסר אמונה, ודוד הוא מלך ישראל, הכל בהשגחה האלוקית, השומרים נשמיר, השומרים נשברו שמירה, זה אלוק, זה תרדמת השם, לא כתוב לו, כן כתוב לו. אני צריך שיהיה פסוק שהנביא יודע לי, תשמע, זה תרדמת השם נפלה. דוד יודע שאין תרדמת השם נפלה, אז בשביל מה זה יהיה? בשביל מה קרה הנס הזה? בשביל שאני אגיד איזה פוקס? הנס הזה קורה לי, אלוקים אמר לי תיכנס, באמת אלוקים אמר לי תיכנס. באמת דוד יודע, דוד הוא לא נביא, אתם יודעים? אין פעם אחת שדוד, לא רק שדוד לא נביא, אף מלך שהוא נביא. אין אף פעם אחת מלך שהוא נביא, חוץ משאול, שכל פעם הנבואה נכפתה עליו בכוח, וכל פעם שאול נכפתה עליו, אז כולם אמרו, אגם שאול בנביאים, אגם שאול בנביאים התמודדים שבעברית שלנו, זה משפט שהדבר הכי הזוי קרה פה, שאול בנביאים. אין, ככה חזל אומרים, שמלך הוא לא נביא, יש לשלמה היה את החלום בבמה בגבעון, שבו הקדוש ברוך הוא אמר לו מה הוא מבקש, אבל נבואה באופן הזה, זה שתי רשויות נפרדות, ושאול, דוד גם לא צריך להיות נביא. כי נביא זה להתעלות מעל העולם הזה, לרמת חיים הרבה יותר עליונה, אל הנצח, אל האינסוף, ודרך זה לחזור ולהדריך את העולם הזה. דוד חי את הדבר השם בתוך העולם הזה, הוא. בזה דוד ושאול, בזה כל המלאכים דומים, שאול לא רוצה נבואה. ודוד אומר, הנבואה מדברת עליה מתוך החיים. שאול אומר, הנבואה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצפה מדרך השכל, דרך האחריות שלי, דרך ההיגיון האנושי שלי, דרך זה השם פועל. ודוד אומר, בטח שהשם מדבר איתי. דוד פועל ככה כל הזמן. כל החיים. דוד לא מתכנן. דוד הוא מתפלל. כל החיים שלו זה תפילה אחת עליונה, כבירה וניסה. שהתפילה שלו זה לא להתפלל במקום לעשות. להתפלל זה להתגעגע לשם, להתפלל זה לחפש את הנוחות האלוקית, ודוד לא רק יודע לכתוב פרקטים, פרקטים הם, 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 הם כלים, הם דרכים, הם נתיבות לזהות את אלוקים פה בתוך מערכי העולם הזה הפשוטים, ולכן כל הזמן דוד זה ככה, כשדוד רואה את גוליית מחרף את ישראל, אז הוא אומר, אני ארוג את גוליית, איך אתה ארוג את גוליית? אחר כך אני עכשיו ארוג את גוליית. קודם כל אני יודע שגוליית לא יכול לחרף את ישראל, לא יכול, אף אחד לא יכול לחרף את ישראל. אז אני יודע שאף אחד לא יכול לחרף את ישראל, ואם חס וחלילה אני אשמע דבר כזה, אני עצוב מאוד, אצל דוד אף אחד לא יכול, וזה לא יהיה גם, זה, 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 זה משהו שלא מאפשר לעולם, שכל המשמעות של האלוקית להתקיים, אז זה לא יכול להיות. אז אני אלך לקרב נגד גוליית, כל הזמן דוד פועל ככה, וזה בדיוק הסיבה שבגלל שאול יצא נגדו לקרב. מה שדוד עכשיו עושה מבחינת שאול זה הפשע הכי גדול. שאול אומר, שאול היה, אם שאול היה שם אומר, הוא היה אומר לדוד, אני באמת צריך להרוג אותך. מה אתה מטורף? מה אתה חס למחנה? זה חוסר אחריות וחוסר שליטה וככה לא עובדים. זה ההוכחה הכי גדולה שמת אסוך להיות מלך. עכשיו אתה משמיד את עצמך, אם תהיה מלך אז תעשה צעדים. בסוף הלך הפוקס, בסוף הלך מקרה. ככה מבחינת העין של שאול בן בנימין, בן רחל. ככה הוא עובד, ככה הוא צריך לעבוד, ככה הוא צריך באמת להאמין. אבל דוד, השם קורא לי, לא יודע מה הצעד הבא. אני יודע שהשם קורא לי, ואם השם מפיל תרדמה, אז אני נכנס פנימה. אז הוא מבין שאי אפשר לכפות דבר כזה על אנשים, הוא מבין שזה הרבה יותר מסוכן מלהיכנס ללא הלא הלא הארי. ולכן הוא רק שואל מי יבוא איתו. ואבישי אומר, תשמע, אבישי הולך עם דוד, אומר, סיגר אלוהים היום את אביך בידיך. זה נס, זה השגחה, אתה הבנת... זה כאילו אלוקים קורא לדוד מתוך החשיכה ואומר לו, כנס, כנס ללב המעגל, אני אהיה איתך, יקרה שם נס. ואבישי בא לשם ואומר, זה הנס, קרה הנס. הנס הוא שסיגר אלוקים, היית מביך בידיך, גמרנו פעם, חני בארץ פעם אחת ולא ישנה לו, לא צריך עוד מכה שנייה. ומה יהיה, אבנר יתעורר או יקומו? אני עם אלוקים, זה לא הפעולה של דוד, מה יהיה? אני עם אלוקים, אפשר לקחת שאול בשבי, אפשר גם לעשות את זה, אנחנו עם שני חניתות, אפשר גם לסגור את אבנר, אולי אחרי שנהרוג את שאול, אז הלוחמים יגידו, טוב, אז עכשיו אין ברירה, ואתה צריך להיות המלך, כן.
אבל, כאילו, יש שאלה בקשר לאבישי?
למה אתה עובד בכל אבישי?
כאילו,
ממה נפשך?
אם הוא בטח באלוקים שהמחנה לא יקום עליו, כי הוא רואה שכולם ירדמו, אז הוא לא צריך את אבישי.
הוא לא, הוא צריך.
אז גם אבישי לא יעזור.
אבישי לא יעזור בכלל, אבישי לא יכול לעזור. דוד לא יודע, דוד לא יודע למה הולך. דוד כבר כשהוא הלך למשימת תצפית, הוא לא הלך לבד, הוא לקח את חימלך החיתי איתו ואת אבישי איתו. למה בכלל באת, למה הוא לקח אותו שני לוחמים?
זה הגיוני כאילו, אבל...
למה זה הגיוני?
לא, בתצפית, אז יכול להיות, אם כבר תופסים אותו, אז זה לא כאילו כל המחנה יתפוס אותו. אז זה מלחמה בין כמה אנשים, אז שתיים יעזור לו, אבל להיכנס לתוך המחנה זה לא עוזר להביא את בן אדם אחד.
נכון. זאת אומרת של התצפית זה לבוא חוליה, כי חוליה זה בסופו של דבר אם מתעורר אחד או שניים או ארבעה או עשרה, אז שלושה הם הרבה יותר מפי שלוש מאחד. שלושה נותנים גב אחד לשני ושלושה יכולים להסתדר במעגל ושלושה לוחמים. אל תשכחו שלוחמים ששאול זה לא אנשים שאתמול עברו טירונות מקוצרת, זה אנשים שגם הם החרב היא חלק מכף ידם. אומנות הלחימה שלהם היא הרבה יותר מתקדמת מכל מה שה... יפנים ידעו אי פעם לעשות. ונכון, שלושה, ללכת למשימת תצפית זה... אי אפשר לזוז בלי עוד שניים נוספים. כשהמדבר קורא לו, כשהמעגל קורא לו, כשהוא שומע את אלוקים, לוחש לו מתוך המעגל, כנס פנימה, אז הוא רוצה ללכת עם שלושתם, זה משרת הפסוק. רק הוא אומר, אני לוקח אותם לכאל רמות של סיכון, שאני כבר משאיר להם את הבחירה. זה שאבישי אומר, אני ארד עמך, גם הביטוי ארד, הוא ביטוי מסובך, אני לא יודע טופוגרפית, אם באמת הם היו מקום יותר גבוה, אני אבוא עמך, ארד עמך זה תחושה שאני יורד לתוך ה...
לא, למה צריך אותו? הוא סתם מסכן את
אבישי. הוא לא סתם מסכן את אבישי, אתה יכול להגיד, אם הוא מסכן, גם אתה בעצמך אל תיכנס. כשדוד אומר מי ירד עם מי, אז הוא אומר מי שומע כמוני את אלוקים. מי נמצא איתי במקום הזה שהוא מבין שהולך להיות טיפונס? מי מזהה את ההתרחשות המקרית כהתרחשות לא מקרית? אפשר להגיד נס שאף אחד לא יראה אותך. אז התועלת מאוד נקודתית. ברור שקורה פה משהו מופלא, מוזר, כולם נרדמים. אפשר שוב, אפשר לתרץ את זה, הם היו עייפים, הלכו מדבר, היה חם היום. אבל זה לא יכול להיות. קודם כל זמן, זה תרדמת השנית, קרה שם נס. באמת, הוא נמנה והוא נמנה. זה אנשים שרח השקעה להם אמורים לזנק מהשינה. אתם רואים, שאול יושב לך נטו מאוחה. למה חנית אומר? למה היא לא שוכבת ככה? כי הוא אמור להיות בן אדם כזה. שאול כל הזמן היה מחנית. כשניגנו לפניו, דוד מנגן לפניו, הוא עם החנית בארמון, בבית שלו. החנית של דוד זה יד האריך, החנית שלו זה יד האריך את הכזאת. הם כולם לוחמים שהם ברמות הכי גבוהות של המילה הזאת. זה אם אתה לא רואה פה את אלוקים איתי, אז באמת, אם אתה לא רואה את אלוקים בצורה מוחלטת, אחי מלך לא ענה, אחי מלך זה אחד מהשניים שדוד בטח בהם. כשדוד הלך, הוא לא שלח אנשים אחרים למשימה הזאת, הוא בעצמו הלך למשימה הזאת. הוא ידע שזה, כשהוא ידע זה אל נכון, כשהכל נופל, כשהכל קורס, כשקוראים את הדברים הכי 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 קשים ולא מובנים שבעולם, אז דוד אומר אלוקים, מדבר איתי. אני לא יודע מה, הכתב של אלוקים לא תמיד ברור. אני אשבור את הראש ואני ידע לפענח. זה שהוא ירד אל נכון, הוא בדק את זה. הוא שמע שהוא ירד למדבר. היה לו קשה לאכול את זה. הוא אמר, הוא שלח מרגלים. וכשהמרגלים אומרים, אל נכון, אל נכון, זה וואלה, באמת. אז הוא יכול להתייאש. אין לו לאן יותר לברוח. הוא אומר, זה בדיוק הפוך. הוא מתקרב לייאוש. הוא לוקח איתו את שני הלוחמים. הוא לא יודע למה לקח את שני הלוחמים. הוא יודע ש... ולכן כשהוא רוצה להיכנס, הוא לא יודע למה הוא נכנס למעגל. זה בדיוק דוד, הוא, לא יודע, הוא רק יודע שהשם רוצה שהוא ייכנס פנימה. אין לו מושג איך הוא יגיע, אין לו מושג איך הוא, אין לו מושג איך הוא יצא דרך נסיגה. כמו שאבישי, אבישי בזה גדלות אמונית, אין סופית אבישי, רק דוד עוד יותר מתעלה על כולנו. אבישי אומר, אני מחסה את שאול, ואיך נצא מפה? מה זה איך נצא מפה? אני לא מדבר לך על ניצול פוקס. אם זה ניצול פוקס, יש סיכוי ששאול יצליח להשמיע צעקה, נכון? יש סיכוי שתנופה תחנית תאיר את אבנר, ואז בשנייה יש פה 3,000 אנשים סביבנו, ובאמת לא יהיה לנו מה לעשות, באמת זה עבוד. אין לי פתרון, אומר אבישי, אבל אני דודי, אני כמוך, סייעתא דשמיא. סגר השם אויביך בידיך, סגר אלוקים היום את אויביך בידיך. יש פה סייעתא דשמיא, דוד לא יודע למה הוא יורד, והוא לא יודע למה הוא לוקח את החוליה הזאת, והוא צריך לעשות עם חוליה, מאותם סיבות שהיה הגיוני לקח את החוליה, אז אני רוצה ללכת איתכם, אני לא יודע לאן אני הולך. אם אני הולך לאיזו משימה אישית, אם אני הולך לצייר לשאול, לכתות את השם שלי על הלך יש לו, אז אולי אתה מיותר. אבל זה לא בדיחה מהסגנונות שדוד מכיר. יש בו זה משהו, הוא לא יודע, שאלה שלי מאוד טובה, שאלה שלי שאלה שגם לדוד אין תשובה, אבל דוד יודע שהשם אומר לו, תמשיכו קדימה. אלא מה, שעכשיו זה לרמות כאלה אינסופיות, שהוא שואל, מה זה, בזה שהוא שאל, הוא בעצם אומר, מי שקשה לו יישאר פה. בזה שהוא שאל, הוא בעצם אמר, חימלך ואבישי, אתם יכולים לא לבוא איתי. הוא היה אומר, בוא איתי, מה זה השאלות האלה? הוא אומר, אתם יכולים לבוא איתי, זה שמעת התנדבות, כי אני בעצמי לא יודע למה אני לוקח אתכם. נכון, והוא לא יודע למה לוקח אתכם, ואבישי אומר, הבנתי, הבנתי את הנס, ואבישי צודק. אבישי צודק, קורא פה נס גדול ושלם, סיגה אלוקים, היום מתביך בידיך. נגמר, ודוד שוב, דוד אומר, נכון, מגיע למות. אז בשביל מה זה היה? אפשר היה להגיד, לא, אפשר היה לחשוב שדוד אומר לאבישי, תשמע, יש פה, הנס הזה לא בשביל זה. הנס הזה בשביל שעכשיו, הרי מה קרה? כשנקרא כנף מילו של שאול, אז אבנר אמר לשאול, מי אמר חשוב באמת היה מאחוריך? הגיוני מאוד שנחתכת באיזה סלע במערה, או הגידולים הקוצניים של מדבר יהודה, הם אלה שחתכו לך את המעיל. מי אמר באמת שהחרב של דוד עשתה את זה? כשדוד, אחר כך דוד מאיר את כולם, אז חזל שומעים את דוד תוקף את אבנר, שאומר, פעם אתה, אז על המעיל אתה אמרת לו, בסירה וועד, והקוצים קראו לך, עכשיו אתה תספר לתחנית, מה תגיד, גם הקוצים יעיפו את זה אליי. היה פה כביכול אפשרות לפרשן את זה בצורה הרבה יותר משכנעת. אני מתכוון שהרבה פעמים יש משהו, סייעתא דשמיא מופלאה כזאת, ומשהו שנראה כהשגחה, מה שנקרא כמוביל, לקראת פתרון, וסוף, טוב, סוף, סוף הכל נהיה טוב. תראי שדוד לא אוהב להיות במדבר, זה לא כך מצחיק אותו, ולא כך נחמד לו. זה לא תהיו סוף שנתי, המדבר הזה הוא טוב, אני מאוד, המדבר הזה קשה מאוד, דוד נרדף על חייו. דוד היה נראה נחמד לשמוע עכשיו שבעצם הכל סייעתא דשמיא למה? הכל היה סייעתא דשמיא כדי שאני אקח את החיים בצפחת ויוכיח לשאול ש... אני באמת לא רוצה להרוג אותו והתגובה של שאול תהיה בדיוק כמו פה שוב בני דוד כי לא היה לך עוד בוא תחזור מה שהוא לא אמר בעין גדי ומצדות הילים והנה כל זה נועד לזה אז אולי זה מה שדוד אומר לאבישי, לא נכון, אנחנו לא צריכים להרוג אותו, זה הזדמנות לכרות ברית שלום, זה הזדמנות להוכיח שאנחנו באמת אוהבים אותו, ושאול השתפנע. אבל זה לא נכון, משום שדוד לא חזר. דוד המשיך להיות נרדף. דוד אומר בליבו בפרק אב זין, אתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי בחורי המשיך להרוג אותי, זה לא. אז לא, זה עשייה דשמיא, אז בשביל מה כל זה בעצם שאול אותו אבישי? זה סתם בשביל שיהיה כתוב פרק בתנך. למה? זה הרי קרה פה נס. הם לא יודעים, הם אומרים שקרה פוקס. אנחנו יודעים שתרדמה את השם נפלה, אנחנו יודעים שיש פה איזה, יש שינה ניסית. בשביל מה? כל זה קרה. מה יוצא מזה? איפה זה בנה משהו? למה אלוקים התערב? מה השעה המחילה?
9:30.
אני אשאר בשאלה, למה אלוקים חולל את כל הנס הגדול הזה? מה יוצא? זה פרק סתם, זה פרק ריק. זה פרק שלא הועיל לכלום, כביכול. אלא אם כן, אבישי צדק, אלא אם כן דוד פספס את ההזדמנות. אז מה דוד כן מוציא ממנו? זה נמשיך מהפעם הבאה. תראו, אנחנו ננסה לעשות שהשיעור הזה יהיה ביום רביעי בצהריים, בשעה 2:15. מישהו מתנגד? מישהו רוצה לישון ביום רביעי בצהריים, בשעה 2:15? תגידו עכשיו, נו, אנחנו רוצים לקבוע. אז תגידו לדובי עד יום רביעי, ואז נצטרכו את זה בזמן אחרי.